ברשות מוריי ורבותיי, אי אפשר ביום הזה שלא להתחיל בברכה. אנחנו היום בזאת חנוכה, שזה השיא של חנוכה. שמעתי הבוקר מהרב אליהו מאבא, שאומר, זאת חנוכה, זה לא רק היום שיש בו הכי הרבה נרות, אלא זה גם היום שמסמל את המעל הטבע. 7 זה הטבע, 8 זה מעל הטבע, זה היום. לכן יום אחד יש לכם קריאה של כל כך הרבה נשיאים ביום אחד. יש גם כן סגולה ביום הזה להדליק נר לכבוד רבי מאיר. למה רבי מאיר? מאיר? כן, אז זה אור. יש גם סגולה מיוחדת לקרוא את פרשיית המנורה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב. כתוב בספרים שזו סגולה גדולה. וגם כתוב שתפילות בכותל. בקיצור, זה יום של ברכה עד בידי. מכיוון שאני מגיע עכשיו ישר מהבית של הרב, אז אני ממשיך לכם ברכה משם. כל אחד ומה שהוא צריך, שיוציא לו ברכה ושמחה. והארת פנים מכוחו של רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, נשיא. הנושא שעליו נתבקשתי לדבר, זה נושא של שאלות רב. אז יפה להתחיל בסיפורים, שאלות רב מבית אבא, שאחד הדברים ששמעתי ממנו, עוד באותו ילד, לפני שנכנסתי למקום הזה של רבנות, זה שרב הוא אולי נשאל, כן? אבל בפועל, זה תפקיד שלו לגרום שהוא יישאל. ושמעתי פעם ממנו סיפור שמישהו בא אליו ואמר לו, הרב, אני רואה אצלך, אנשים באים, שואלים שאלות וזה. למה אותי לא שואלים שאלות כמו שואלים אותך? אז הוא אמר לו, צריך לייצר שאלות. צריך להרגיל את האנשים לשאלות, לתת להם שיעורים, צריך לעורך להם עניין, צריך לדבר איתם, צריך... זה מה ששמעתי ממנו, וטרפו לי להוסיף מה שהוא לא אמר לו, צריך לקבל אותם במאור פנים. אני יכול לספר לכם את אחת מחוויות הילדות הכי מדהימות, אולי פשוטות, אבל שהיה לי. בתור יד קטן. אני אספר לכם שתדעו, אנשים לא רואים את זה, רק ילד יכול לראות את זה. אבא אוכל, ארוחת בוקר, זה בדרך כלל קורה אחרי שהוא קם בוותיקין, ואני זוכר, לפני שאבא היה רב ראשי, משעה 7 אנשים בדלת. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ב9:30, 9:20, היה יוצא לבית דין. 9:30 מתחיל עיונים מבית דין. ב9:15, הוא אוכל איזה ארוחת בוקר ככה מהירה, בין השאלות לבין הבית דין. חייב, מה, אפשר בלי? באמצע שהוא אוכל מישהו בא, טלפון. ואני כבר מסתכל על המבטים ואני מכיר. אמא אומרת, אל תפריעו לו. אוכל משהו. והוא באמצע הביס, לא משנה. אסור שמישהו יחכה. אסור שמישהו יחכה. את האכפתיות הזאת, את האהבה הזאת, אנשים מרגישים. ואז הם באים לשאול. לא יודע אם מישהו יכול לקרוא לזה בשם, כמו שקראתי לפניכם את זה עכשיו. לא כל דבר אנשים מגדירים בשם. אבל זה דבר שיוצר את הפניות, את השאלות, את האכפתיות. גם אני יכול לומר לכם עוד דברים שאני ראיתי מהלך החיים, זה כמה תשומת לב אתה נותן לבן אדם כשאתה מקשיב לו. הרי לפעמים קורה, וזה קורה, יש לך אלף דברים בראש. אתה בבית כולך מרוכז באותו בן אדם לגמרי, כשהוא שואל אותך. זו שאלה לא פשוטה. אני זוכר שכשנכנסתי להיות רב, אחד הדברים שהיו תמיד מונחים מול עיניי, זה איזו אמירה של אחד מאדמו"רי חב"ד. אמרו לי מי זה ושכחתי. אבל זה לא משנה, האמירה נשארה, שהיה אומר שכדי לענות למישהו אתה חייב לפסוס את מלבושיך וללבוש את מלבושיו כדי להבין את מה שהוא שואל. וכשאם לא תעשה את זה, לא תוכל להבין מה השאלה. אחר כך ילפוס את מלבושיו, ללבוש את מלבושיך מחדש, כדי שתוכל לענות לו. וזה דבר שצריך אותו. הוא הכרחי, וכל מי שעוסק עם הציבור, בין אם יש לו חליפה כזאת שחורה גדולה, בין אם אין לו, בין אם הוא עונה בצורה כזאת, הוא עונה בצורה אחרת, אם הוא עוסק, הוא חייב להבין את האנשים. חייב להבין אותם, אפילו מדובר במקרים מאוד קשים. במקרה אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו שהיה פושע מועד. כי הגדרת אשתו לא היה פשע שהוא לא עשה. אם הוא לא עשה, הוא לא הספיק. לא היה אבון בתורה שהוא לא עשה. אלא אם כן לא הסתיים מילתא. אבל זהו. ומסיבות של סיבות שונות, יצא לי להיפגש איתו, ובסוף הבחור התחזק, ונהיה למד בישיבה בצפת, ונהיה אברך, ומתחזק מאוד, כמו אותה שיחה איתו. והוא בחור מאוד פיקח, שיפת את כל היסורים שבתורה צריך הרבה פיקחות. ובחור מאוד פיקח. ואמרתי לו, דע לך, אני מאמין בכוחותיך. לא היום אני מאמין בכוחותיך. אז כשהתחלנו את המסלול לפני 15 שנה, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה, יש לך הרבה כישרונות. הכישרון הכי גדול שלך, שאתה מזהה כל בן אדם. אי אפשר לעבוד עליך. אם אני לא הייתי מאמין בך באמת, היית חש בזה? אמר לי, בטח. 15 שנים, אני מאמין בך או לא מאמין בך? אמר לי, אתה מאמין בי. ומכוח האמונה הזאת, שהאמנתי בבן אדם, שוב אני מספר לכם מי הוא היה. ואדם יצא מאיפה שהיה, והיום הוא עוזר לי לשקם אסירים, לשקם מסוממים, לשקם נוער מנותק וכו'. דברים ידועים, עיין רב נחמן, תורה, איך? רשפה בית, פורסמת. יש אפילו להקה נקראת רשפה בית. וזה עובד, זה לא תמימות, זה לא טיפשות. זה הכוח שאיתו צריך לעבוד. אני חייב לספר לכם סיפור ששמעתי אותו מאימא שלי. אתם הרי יודעים שאבא בוגר כלא, יש לו רישום פלילי. ידוע, לא? פורסם. 9 חודשים ישב בכלא. וכמו המדינה, עוד לא היה ברור איך תראה המדינה. יש שבת, לא יהיה שבת, יהיה גיוס בנות, לא יהיה גיוס בנות. היה מאבקים. במסגרת המאבקים האלה היו הפגנות ורציניות. ובן גוריון היה זה השליט, ולא קיבל על זה שמפגינים מולו, מה זאת אומרת, איך יכול להיות? ואבא היה בלילה שהפגינו, והאשימו אותו שהוא רוצה לפוצץ את הכנסת, לזרוק רימון בכנסת. אגב, מאז הסיפור, יש קיר זכוכית בין האורחים לבין החקים. עד אז לא היה. תשעה חודשים ישב את ג'למי. בכלא. הוא ישב בכלא. היה עד מדינה שהפליל אותו. אחד מהחבורה. יש כאלה. ואותו אחד שהיה עד מדינה, הגיע פעם לבית של ההורים שלי, אחרי שאבא כבר היה רב ראשי, אני חושב, לקבל ברכה. הבנתם. העד מדינה שיפליל אותו, בא לקבל ברכה. אמא שלי פתחת את הדלת, מסתכלת, רואה אותו, כן, שלום, מה שלומכם, אני ידיד של הרב, מאז ומקדם. באתי לקבל ברכה. אמא שלי, אני מכירה את הסיפור. היא אומרת לי, אני קיבלתי באותו רגע סחרחורת. אמרתי למישהו, תקבל אותו, הלכתי למטבח, ישבתי, שתיתי כוס מים, להירגע. הרב קיבל אותו, כאילו כלום. כאילו כלום. קיבל אותו, בירך אותו. אני יכול לנחש מה הדברים האלה פעלו ועשו בבן אדם, אבל זו יכולת חשובה מאוד, שאני יכול לתאר לכם כמותה ועוד רבים כמוה, להבין את הגישה הבסיסית שאיתה הרבנים עובדים. ואיתה צריכים לעבוד. זה פשוט כוח של אהבת עולם, מכיוון שזה לא, אני לא אמור לתת פה שיעור הלכתי, אז אני לא רוצה להגיד לכם פה חידושים ווורטים, אבל משהו קטנטן, תרשו לי. כל קריאת שמע הרי בנויה על זה. איך ברכת קריאת שמע, שלפני קריאת שמע זה, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. נכון? מתוך שאתה אוהב אותנו אהבת עולם, לימד אותנו חוקי חיים. זאת אומרת, התורה ניתנה מתוך אהבת עולם. פשוט, זה הפשט של ברכת אהבת עולם. תקראו אותה, זה הפשט שלה. וקריאת שמע אומרת, מתוך שאתה אוהב את השם בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מתוך כך אתה לומד תורה. ויהיו דברים אלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. זאת אומרת, התורה ניתנה מתוך אהבת עולם לנו, וצד שני, אנחנו לומדים תורה מתוך אהבת עולם שלנו לקדוש ברוך הוא. מכיוון שאנחנו כרבנים אמורים להיות אלה שבקרב אלוקים משפוט, אומרים את דבר השם, זה חייב להיות באהבת עולם. זה חייב להיות באהבת עולם. אני זוכר את הרב אברהם שפירא עליו השלום. אחד הדברים הכי מדהימים ששמעתי ממנו, שיעור א' בישיבה, זה הנושא הזה של ללמוד תורה, איך היה אומר, לא בעצבנות. לא בעצבנות. הוא אומר, אפשר ללמוד תורה בעצבנות, בפחד מלוקים, בחומרות. ככל שאדם לומד תורה יותר, זה יותר בנחת. זה יותר בשמחה, יותר בביטחון, יותר בידיעה ברורה. אדם מרגיש בבית. אדם לא מרגיש אורח בתורה. מרגיש, ובתורתו יהגה יומם ולילה. תורה דילה, תורה שלו. והנה אני אתן לכם עכשיו אחד מהיכרות כבן ואחד מהיכרות כתלמיד, את התחושה שאמורה להינתן על ידי כל רב שעוסק בפסיקה לציבור. ובנושא הזה, זה לא משנה אם אתה רב עיר, או רב שכונה, רב מטעם, הוא לא רב מטעם, רב או רבי, או אדמור, או יש לך זולה, או יש לך שטיבל, או יש לך במלכה למייריב, יש לך חליפה, לא משנה בכלל, מי שעוסק בלימוד, בללמד, זה עניין שלו. לכל דבר יש חסד, יש כנגדו דין, זאת אומרת, אם דיברנו על הכן, על גם דבר שצריך ללמד לא לשאול. להרגיל את האנשים גם כן לביטחון. לא לייצר תלות. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, את הדוגמה הכי מפורסמת, קודם כל הכי פופולרית בימינו. זה השאלות, להתחתן או לא להתחתן. כשאנשים שואלים, ומפחדים ליצור ביטחון, שואלים, כמה פעמים שמעתי שהרב אומר לאנשים, את זה אתה יכול לשאול לעצמך, אל תבוא אליי. אנשים באים קטמים לפעמים, בשלב מסוים הרב אומר, את זה אתה יכול לשאול בעצמך. פה אתה יכול לפסוק, פה אתה... אתה תשים את הביטחון. לבנות את הבן אדם, לא ליצור את התלותי בך. ענית לו, הערת לו פנים, חיזקת אותו. יש אנשים שלפעמים אין ברירה, הם תלותיים, ואין להם, אין אפשרות לתקן. אני זוכר תקופות, אני מספר לכם שזה, אנשים פשוט לא יאמינו. אבל זה עובדה, אני ראיתי במו עיניי, תקופות שאנשים, היו אנשים, חולים סופנים לפעמים, שמתקשרים כל יום אל הרב. בסדר יום בלתי אפשרי. והרב היה מקדיש להם זמן, ואתה לפעמים לא מבין מאיפה זה בא. לאדם שהוא תלותי. שאתה לא יכול להגיד לו, אתה לא יכול לייצר אצלו את, את הביטחון העצמי. אז הרב, במקרים כאלה, היה נותן להם את התלות הזאת. כל יום טלפון, או כל יום טלפון, וזה לא שיחה של דקה, זה יכול להיות שיחה של כמה דקות, סכנש כזה. הרב מחזק, ומחזק, 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 ואנשים מקבלים את החמצן היומית שלהם וממשיכים. אי אפשר את זה עם כל בן אדם. כי אדם, יש לו 24 שעות ביממה, מה שתעשה. אבל, בדרך כלל, לא נותנים את התלות הזאת לאנשים לייצר אותה. אבל לפעמים צריך. לפעמים יש דבר כזה. לדעת שיש דבר כזה. עוד נושא בשאלת רב. רב, יש לו רוח הקודש. בדוק. סיפורים אתם רוצים? יש סיפור מפורסם. מאוד סיפור מפורסם, סיפור שהיה אגב. אני בדקתי אותו סיפור שהיה. מישהו לקח שם, לקח דף, לשאול שאלה את הרב אבא. לקח דף, כתב את השאלה, קרא את הדף באמצע, ומרוב התרגשות נתן לרב את הדף הריק. והרב מקבל דף ריק, אבל הוא כתב את התשובה. הוא קיבל את הדף, הוא רואה תשובה, אין שאלה, אבל תשובה מתאימה. אז הוא אומר, הרב, סליחה, אמרו לו, לא, ראיתי שהיה כתוב ככה. כתבת, אז הכתב נחרט לצד השני. תשובות ככה, כדי שהוא לא יעשה את הרב אדמור. אבל באמת, אני אומר לכם, אני לא אבא שלי, אבל הרבה פעמים אנשים נכנסים למשרד, איך שהם יחסים, אתה יודע מה הם רוצים. אתה יודע מה הם רוצים. אתה יכול להסתכל, לראות מהדיבור, מההתנהגות. אתה יכול לחוש את הבן אדם. ואף על פי כן, אסור לסמוך על רוח הקודש של הרב. אסור. למה? כי רבנים אסור להם לפסוק על פי רוח הקודש. סיפר לי פעם הרב שיינברג, הרב עזרא. ידוע, יהודי, צפתי, ראש המכינה, שכשהוא התחיל להדריך אנשים עם המתנות שכל שאנחנו נתן לו, רוחניות, אז הוא לא ידע איך, מותר לו, אסור לו, הלך לרב, לאבא. והרב הדריך אותו. אז הוא בא, סיפר לי, אמר לי, איך הוא הדריך אותי? הוא אומר, הגיע שאלה על אישה, האם תעשה הפלה או לא תעשה הפלה. והרב אמר לו, אמר לרבנית, כששאלת השאלה, תבדקי באיזה חודש היא, והרופאים שאומרים שהעובר כבר לא חי, ממתי הוא לא חי? הוא מתחיל לשאול, והרב אומר לו, לרב עזרא, דע לך, האישה בחודש הרביעי, וכבר חודש הרופאים אומרים שהעובר לא חי. באמת, אחרי כמה דקות, הרבנית חוזרת, ואומרת, כן, הרופאים אומרים שהאישה בחודש הרביעי, וחודש העובר לא חי. ואז הוא אומר, תגידי לאישה, תלך לעוד רופא, אם עוד רופא יגיד אותו דבר, שתעשה הפלה. הרבנית יצאה, אז הוא אומר לרב עזרא, אתה רואה? לא צריך לשאול את הרופא בשביל לדעת מה המציאות. אף על פי כן, אסור לפסוק הלכה על פי זה. הלכה, צריך שני רופאים. הוא אמר, הרב עזרא, למדתי מזה, יש לך יכולת גם באינטואיציה לתפוס דברים, בתחושה, בסייעתא דשמיא, אי אפשר בלי זה. ויש לי לספר לכם על זה 100 סיפורים, אבל יש לי שעון, אמרו לי עד 12. יש בלי סוף סיפורים, אני ראיתי, שמעתי וזה, אבל הלך, למה? אבא פעם אמר לי בשם אבא סאלי. אבא סאלי היה הרגיל לומר, היה לו פלא של רוח הקודש. אבל לפעמים, אבא סאלי אומר, הקדוש ברוך הוא, סתם תפילתי. לא גילה. זה לא שאתה אומר, אדם הגיע לרוח הקודש, טוב, יש לו כבר את תעודת הוראה, זה שלא תמיד. יש שעות כאלה, יש שעות אחרות, יש רגעים כאלה, יש רגעים אחרים. אתם בטח מכירים, סיפרים על הבעל שם טוב, היה לו מוכן דגדלות, מוכן דקטנות. אז זה ככה. אני צריך כל הזמן לעמול על המדרגה הזאת. היא לא נשארת תמיד. צריך לעמול עליה כל הזמן. האישה, אתה לא, אדם לא יכול לסמוך על הרוח. אתה שואל שאלת הרב. תסביר בדיוק את השאלה. תכתוב אותה. לא תבוא אותה מתרגש, תכתוב אותה לפני חתן אותה לרב כתובה. לא מגילות, חצי עמוד. תכתוב אותה בנחת בבית. אל תסמוך על הרוח הקודש של הרב. כפה אמרתי שבאים שואל את הרב, הרב, השם שלי פלוני בן פלונית, וחברה שלי פלונית בר פלונית. אנחנו מתאימים? הרב אומר, יראת שמיים? איפה אתה לומד? איפה היא למדה? מה אתה עושה? עמידות טובות? הרב, שאלתי על שמות. שאלתי אותך, אתה שואל שמות, שאלתי אותך על דברים מעשיים. אל תסמוך על הרוח הקודש הזאת. זה אחרי הכל. ואז יש את הרוח הקודש. אבל לא בונים, לא עובדים על הרוח הקודש. עוד דבר חשוב בשאלות רב. זה הנושא של אתה בא לשאול, אז תקבל את התשובה. שאם אדם בא עם התשובה בכיס, הוא מחכה אישור מהרב לתשובה שהוא בא איתה. זה לא עובד. אפילו בברכות זה לא עובד. אני פעם זוכר, מישהו בא לקבל ברכה על הילד שלו. הרב אמר לו, זה בסדר גמור. אין כלום. והוא הולך וחוזר. והרב אומר לו, אמר לך, הכל בסדר. והוא הולך ואומר, הרב, אני אקח אותו לרופא? אמר לו, כן, אני אקח אותו לרופא. ואז הוא אומר לי, הוא לא רוצה, מה לעשות? אם הוא לא מאמין, זה לא יעבוד. זה לא עובד. אבל לא רק בברכות, זה גם בתשובות. אני זוכר שלמדנו את הרב סידור זכרונו לברכה. היו אז הרבה שאלות פוליטיות חשובות, ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, כל מיני. היו באים כמה פוליטיקאים, יושבים בחדר, שואלים את אותה שאלה, שומעים את אותה תשובה, יוצאים החוצה, כל אחד אומר, אמרתי לכם, הנה הרב אומר כמוני. ובאמת, אדם שמגיע לרב, צריך מידה מסוימת של התבטלות. לדעת, התבטלות מסוימת. אז נכון, לא לכל אחד צריך, לא כל רב אפשר להתבטל אליו, אלא אם כן הוא צדיק. אם דומה הרב למלאך השם צבקות, יקבלו תורה מפיו. אין לו אינטרסים, אין לו חשבון צדדי. הוא באמת רוצה להביא דבר השם, הוא באמת רוצה להוסיף קדושה בעם ישראל, להוסיף יראת שמיים. אז צריך לדעת איך לקבל את זה. האדם הזה למד הרבה תורה. תורה מדברת בתוך גרונו. בכוח התורה שלו. בכוח היראת שמיים שלו, בכוח בתפילה שלו, בכוח ה... וזה מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו יכול לראות כמה הרב משקיע בתפילה. אני יודע שהוא לא רק שזה קם ותיקין, גם כשהוא מגיע בשעות מאוחרות. ו... אפשר לראות בתפילה שהוא מפעל את העבודה שלו. כי אתה, לא, אתה צריך להביא את דבר השם, אתה צריך את הקשר לקדוש ברוך הוא. שמעתי אותו פעם אומר, רב צריך להיות או ירא שמיים, או תלמיד חכם, או שניהם. לפחות זה, אומר, אבל אתה לא תלך, לפחות תהיה ירא שמיים, בגלל שהוא לא יתן לך ליפול. אם אתה שניהם, הכי טוב. אבל רב, שהוא לא תלמיד חכם, אבל לא ירא שמיים, אז מסכן, איך הוא יכול להגיד לנו מה לעשות? השם לא איתו, ותורה לא איתו, אז מה איתו? רחמנות. אולי זו הסיבה שכתוב, אם דומה הרב למלאך השם צבקות. כי זה חשוב מאוד שהרב יהיה גם מקושר הקדוש ברוך הוא. ירש, שהרב יהיה ירא שמיים. זה חשוב. זה חשוב שהרב ירא שמיים. ואם אנחנו הולכים להיות רבנים, אז שאנחנו נהיה ירא שמיים. זאת אומרת, זה מאוד חשוב. אני אומר לכם על עצמי, אני כל פעם שאני צריך לתת תשובות לאנשים, לתת שיעור לאנשים, לתת משהו, אני מתפלל, לא שוכל שתקל שוכל, ייתן דברים בפי. סוף דבר, אתה לא... אתה יכול לומר דבר, יגנו אותך הפוך, אתה יכול לומר את הדבר שהוא לא נשמע, אתה יכול לומר את הדבר שהוא לא מתאים לאנשים. פעם, שמעתי מאבא שהוא אמר, פעם הרב נתן שיעור באיזה מקום בחוץ לארץ. אז הוא דיבר עם אנשים, על שבת, על זה, כל מיני דברים. ואחרי שהוא יצא, אז הגבאי מאוד כעס. הרב העליב אותי. מה זה, הוא מדבר עליי לפני כולם. נותן לי מוסר ליד כל האנשים, מדבר על שבת ועל זה ועל פה ועל שם. מה, אני מתכנס. העליב אותי לפני כולם, כל הקאמדה נמצא פה וכולם, הוא מדבר עליי לפני כולם. בואו, אמרו לרב, מה שהגבאי אמר. אמר, אני יש לי מחר עוד שיחה שם. עלה לבמה ואמר, מוריי ורבותיי, כשאני עומד על הבמה ומדבר, אני לא מתכוון לאף אחד. מה שם שם דברים בפי? אבל אם מישהו חושב שדיברתי עליו, דיברתי אליו. זהו, ככה זה. וזה באמת, מי שדן שיעור מהציבור יודע שזה ככה. השם שם דברים בפיך. כן.
קשר את זה ליום עיון הזה. תשמע, יש לנו, כשיש ילד בעייתי או תלמיד בעייתי, ללכת לרב, ללכת למטפל. מה הגבול של ללכת לפתרון מקצועי לבין ללכת לרב שיש לו רוח הקודש?
הלכה תמיד אומרת להתייעץ עם אנשי המקצוע. אבל להשאיר בסוף את הפסיקה בידי הרב, אחרי שהוא שומע דעת אנשי המקצוע. כי אנשי המקצוע הם מקצועיים, אבל לא תמיד הם נקיים. לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי, יש ויש. אם יש לך איש מקצוע שהוא גם אדם נקי, זה בסדר. לפעמים הם רואים חלק של התמונה שהם מקצועיים בו וטובים בו, אבל לא בהכרח שהם בכל התמונה האחרת. זה יכול להיות רופאים, זה יכול להיות... אני יכול לספר לך סיפורים אינסוף על רופאים. יכול להיות רופאי נפש, כן? בטיפולי נפש, אנשים שנחשבים צריכים להשפז אותם, כן? אני ראיתי במו עיניי, וגם תחת ידי עברו, אנשים שעל פי הדיאגנוזה הרפואית, הם היו צריכים להיות מושפזים במחלקה סגורה. ואפשר להוציא אותם. להוציא אותם ממחלקות סגורות. ולהפוך אותם לאנשים בריאים ויעילים ולחברה והכל. כי אנשי המקצוע, לא תמיד יש להם את האוויר ואת היכולת ואת העוצמות הרוחניות לרדת לבן אדם ולרומם אותו. וצריך לרדת לבן אדם ולרומם אותו. לפעמים אלה, אני פעם ישבתי בדיון עם אנשי בית חולים הפסיכיאטרי בצפת. ואמרו לי, תשמע, אפשר להוציא אנשים גם בדיבורים, גם בכוח רוחני, אבל אין לנו כוח לזה. זה קדום יותר קל. אוקיי, אני לא מאשים אותם, חלילה. גם רופאים, לפעמים הם רואים חלק מהתמונה. ידועים סיפורים, לא צריך לספר, ידועים סיפורים. השילוב הוא צריך להיות שילוב חכם. ויש רופאים שיש להם מספיק ענווה, שיכולים לעבוד ביחד עם הרב. וזה עובד, זה עובד. או רופאים, או אנשי מקצוע, או פסיכיאטרים, או פסיכולוגים. רק כאלה שיש להם ענווה. וגם רב שיש לו ענווה. אני חושב שהשילוב הזה צריך להיות שילוב. כמו בכל דבר. השאלה הזאת יכולה להיות פתח לשאלות אחרות, אם אתם רוצים לשאול. אם יש נושאים שצריך לדבר עליו?
הנושא הזה באמת חשוב.
ברור שמשתמשים בהלכה, הם משתמשים באנשי מקצוע. רופא יש לו מעמד בהלכה.
פסיכולוג אבל זה נכנס לתחום הנפש, זה לכאורה יותר מאשר פלסטר.
נכון. משתמשים גם... משתמשים בפסיכולוגים, אבל אני אומר יותר בזהירות מאשר משתמשים ברבנים. וזה חשוב שהפסיכולוג גם מאמין וגם בעל מידות. לא תמיד עם כיפה. אבל שיהיה מאמין ובעל מידות טובות, כי אז אפשר, אז קודם כל הוא לא נעול על איזושהי תפיסה, ויכול שהיא נכונה, יכול להיות שהיא מזיקה. הרי זה ידוע שהילדים הכי מסובכים בעולם זה ילדים של פסיכולוגים. זה לא אנחנו, פסיכולוגים אומרים את זה. וזה מובן גם כן, כי אי אפשר לבוא לחיים מעץ הדעת. פסיכולוגיה זה עץ הדעת כזה, הופכים את החיים לטבלאות. זה, מתייגים אותו עם הפתקה הזאת, והוא מתייגים עם הפתקה ההיא. ויש להם ידע מקצועי, אין ספק, אבל התפיסה שלהם לא תמיד תפיסה נכונה. אז זה צריך אנשים מאמינים. זה אגב תשובה גם לא רק לפסיכולוגים, זה גם אנשים שואלים לפעמים על כל מיני לימודים סיניים ודברים כאלה, או כל מיני תורות וכתות. התשובה על הרוב היא לא החומר הלימוד כמו מי המלמד. וגם פה זה ככה. זה לא חומר הלימוד מי המלמד, מי הרופא. יש הרבה רופאים שמקיעים באולטרסאונד. אבל לא כל אחד, אתה יכול לעבוד איתו. יש הרבה רופאים בבית החולים בצפת. לא מכולם אפשר לעבוד. וכנ"ל בכל הארץ. וחשוב לדעת עם איזה רופא אתה עובד, וגם תחום הנפש, עם מי המטפל שאתה עובד. אנחנו מאוד משתמשים בעזרה מקצועית. משתמשים בעזרה מקצועית. אבל לא נתלים עליה. לא מניחים עליה את המשקל שלנו. כמו שבכל הלכות שאנחנו משתמשים בהן, איך לגבי אכילה ביום כיפור, אתה שומע את הרופא, הוא אומר, זה תורה מסיני. אתה שומע אותו, אתה שומע עוד רופא אחר, אתה מתייעץ, אתה שואל את הרופא, אתה חולה, יודע צדיק נפש, כתוב, לב יודע צרת נפשו, אתה מדבר גם עם החולה עצמו, אתה פתוח לראות את המציאות ולקבל את ההחלטה. אבל בהחלט מתייעצים עם אנשי המקצוע. כן. אני חושב שהפגיעות המיניות הן הדבר הכי מטורף שיש. אני שמעתי פעם הרצאה משופט מלמד שאמר, יש סטטיסטיקה עולמית, שרוב הפרוצות בין ממין זכר ובין ממין נקבה בעולם ובכל מקום, הם אנשים שעברו התעללות מינית בילדותם. אגב, גם הרבה מאלה שיש להם נטיות הפוכות, הם אנשים שעברו פגיעה מהסוג הזה. ואני חושב שההתייחסות שלנו כמטפלים צריכה להיות חדה כתער. חדה כתער, ממש מול מקרים כאלה. ככה אני בדרך כלל פועל כשאני נתקל במקרים מהסוג הזה. ולצערנו, זה קורה. זה קורה. לא רוצה להרחיב במילים. זה קורה... לא מזמן יצא סיפור על רב בנהריה, רב שכונה בנהריה, שהתעסק עם בנות, בושה וחרפה. בנות שבאו להתחזק ביהדות, לחזור בתשובה. נתן להם שיעורים, ושם ירחם ניצל אותם. ולבושתנו וחרפתנו עדיין מכהן. כן? והוא לא יחידי. לשמחתנו זה ממש פלח דק, אבל קיים. ולפי עתיד צריך לפעול בנושאים האלה בחריפות הכי גדולות, כשזה ברור. יש גם מקרים הפוכים. נתקלתי פעם במקרה כזה של ניצול הניצול המיני. דיינו, מישהו בא... ואמר פלוני שהוא פגע בו מינית, וזה לא היה נכון. אבל הוא, שהאשימו אותו, כמובן, במקום נכנס למאסר, ומשפט, ובתי המשפט נכסים על עצמם, אז הם לא דחפו אותו לכלא, לפי דעתי, בעוול. יש את זה ויש את זה. זה צריך להיות מאוד רגיש ומאוד מאוד חד, וכשזה ברור שיש ניצול מיני, צריך, לדעתי, במרכאות שלא יבין צורך נכון, להרוג את הבן אדם. בסדר? להרוג אותו. אז זה לא חוקי, וגם לא ככה צריך לפי הלכה לעשות. אז טוב, אז לא להרוג אותו. אבל זה העוצמות שצריך לפעול מולו. כי אדם אחד יכול להזיק לעשרות אנשים. כשזה ברור... בכל המקרים שבאו אולי, בין אם זה מקהילה חרדית, או בין אם זה מקהילה ציונית, או בין אם זה מקהילה חילונית, אני, כשזה ברור, צריך לנקוט יד חזקה. זאת אומרת, מבחינתנו, הפוגע צריך להיעניש. אבל לפני כן, צריך לראות שהנפגע או הנפגעת לא תמשיך להיפגע. אז... אין לי כלל שאני יכול להגיד לך אותו כסדר פעולות נכון. ויש לי כלל שאני יכול להגיד לך שכמעט באותו סדר עדיפות, יש לי קודם כל לדאוג שהנפגע או נפגעת לא תמשיך להיפגע, ב' שהפוגע לא ימשיך לפגוע באחרים. אלה שתי דברים מאוד חשובים, שבסדר הפעולות בדרך כלל אני מטפל בנפגעת קודם כל, ואחר כך בפוגע. אבל אסור לרחם בנושאים האלה. אסור לרחם. אם מישהו פוגע, אני אומר לך, צריך להרוג אותו. לא, לא, לא בפועל, כן? אף אחד לא יבין אותי. פסק הלכה, הרב אמר, צריך להרוג. אבל הבנתם. כמעט. לא, אני, יש לי סיפורים מטורפים שאני מכיר. סיפורים מטורפים שהורים, מול העיניים שלהם זה קורה ולא רואים. לא רואים, מול העיניים שלהם זה קורה. לא יום, שנים. לא אדם אחד, הרבה. אתה מבין? צריך לפתוח את העיניים. זה קורה. ממי? מהכי קרוב. מהשכן הכי קרוב, מהבן דוד, מה... לא יודע מי. לפי אנשים עם זקנים ארוכים, חליפות ארוכות. יצר הרע, שמעת עליו פעם? יש דבר כזה. אה? לא, לא, אני לא אומר, לרוב זה בדרך, רובם צריך לדעת, זה לא אסור להכליל, זה מיעוט קטנטן שבקטנטן. אבל אין ביטוח, אין אפוטרופוס. אנחנו צריכים, כשזה ברור, אני אומר, צריך להיזהר, יש מקרים שלא ברור, שזה רק סתם ניצול. אבל כשזה ברור, אסור לרחם. כשזה חד, אסור לרחם. לא אומר שצריך לעשות פרסומת ציבורית. צריך אבל לפעול נחרצות. בסדר? כן, יש לי עוד שאלה? רוח הקודש. לא, יש כלים, לדעת. יש כלים. לפעמים יש כלים לרע. בדרך כלל, אם עובדים נכון, האדם מודה. אם אתה עובד נכון, הרי איך חוקר מוציא אנשים, מוציאים אנשים את האמת שלהם? יש להם דרכים, וזה לא גאונות גדולה מדי. אתה יושב בן אדם, מימין משמאל, אתה מוציא את זה ממנו. כי התורה נתנה לנו כלים גם של העולם הזה. זה עניין של חנוכה. יש נס, הנס נתגלה בשמן, שזה דבר חומרי. דבר השם מגיע דרך הלוחות, לא רק נאמרו בהר סיני, הם גם באו בצורת לוחות אבן. זאת אומרת, יש גם לכל הדבר הרוחני גם ביטוי חומרי. ניתנה רשות לרופא לרפות. וככה הלכה, אנחנו משתמשים בזה, באנשי מקצוע. גם את האוטו אנחנו מתקנים אצל אנשי מקצוע. אז כל שכן. כן. אני חושב שכן. זאת אומרת, לא תלות. אסור לבצע תלות, אבל... אבל צריך בהחלט, אני חושב, זה אדם צריך עוד שיקול דעת, עוד ייעוץ, אם זה רב שאוהב אותו ומבין עניין. אני אספר לך סיפור. שאנחנו בתור זוג צעיר הלכנו לקנות דירה, אשתי ואני, אז רצינו להתייעץ, הלכנו לרב כדורי. אז הרב כדורי עוד לא היה הרב כדורי, היה הרב כדורי. אפשר היה להגיע אליו. באנו אליו, אמרנו, רצינו לקנות דירה בארנוף. הוא אומר, יופי, ברוך השם, טוב מאוד. ואז הוא שאל כמה חדרים? אמרנו לו. ויש גינה? אמרנו לו, כן. והכיוונים, יש שמש? הוא אומר, כן. אמרו, אז תקנו. סיפור שהיה? באמת, היה ברכה בדירה הזאת. לא, אז הנה, אתה רואה, התייעצנו עם רעה וקיבלנו תובנה חשובה לחיים. כיווני האוויר. לא, זה, צריך, אני לא אומר, צריך להתייעץ עם רב. אבל צריך את זה, למה אתה צריך את האיזון הנכון בין חשיבה יותר רחבה, יותר פשוטה, יותר ברורה. ומצד שני, אתה לא, לא ליצור תלותיות.
לא, אבל כשאנשים הולכים לרב של כל הדירה, זה לא דבר אחר.
אז בשביל זה אמרתי לך, נו, במה זה את הסיפור? את הסיפור על כיווני האוויר. שתבין את הרוח הקודש. לא, זה לא ככה הדרך. זה לא הדרך. לא, זה ברור. הולכים לשאול רב, אבל הרב אומר איך שהוא מבין. הרב עונה, מה, לא הלכו לשאול את שמואל הנביא, הרואה, מקים מלכות ישראל, לשאול אותו איפה האתונות? אתונות, זה דמי אתונות. זה חמורים בלשון העם. מה, שאול אותו איפה האתונות? בסדר, נו, מה, עוד דרך להגיע לרב. זה לא דבר רע, זה בסדר. מותר, זה נכון אפילו. אבל צריך לדעת שזה לא יהיה תלות, זה לבוא לרב, לקבל את הברכה. צריך לקבל את הברכה, צריך לדעת, זה היה מתלות, זה נכון, אפשר ללכת, צריך לזכור, יש אפשרות לשאול את הרואה איפה האתונות. זה מותר, זה חלק בדבר השם. מזה נבנית מלכות ישראל, מהדברים האלה. אבל צריך לדעת להיזהר, מתלות. כן. פשוט, חייב, מה השאלה? צריך את הרבנים הגדולים, והרבנים הגדולים שיש להם את הלב הכי רחב, לב כמו ים. מי שמכיר את הרבנים הגדולים יודע שהם קודם כל יש להם לב של אהבת ישראל ענק. ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא נותן להם גם שפע לכלל ישראל. רבנים שהיקף האכפתיות שלהם הוא קטן, השפע שלהם הוא בהתאם. ודאי שצריכים רבנים גדולים, שאין להם נגיעות, אז ממילא יש להם אפשרות להיות עם לב רחב, שהם נותנים את ההשפעה לכלל ישראל. ושוב, יש לי מנסה את זה הרבה סיפורים, כבר הגיע השעה 12, אבל זה לא יאומן. זה העיקר, רבנים זה מלאך השם צבקות, הם במי הרב מלאך השם צבקות. כן. קטן. תמיד זה בחוכמה, זאת אומרת, בחוכמה יבנה בית, פסוק. במקרים כאלה, וזה קורה הרבה, ברוך השם, שבעלי תשובה, אבל הרבה, גם אנשים שמתחזקים, תמיד לזכור שיש לנו עץ החיים. התורה היא עץ החיים. עץ חיים היא למחזקים בה. נמשל לעץ. למה נמשל לעץ? מכיוון שכמו כל עץ, יש שורשים, ויש גזע, ויש ענפים, ויש זרדים, ויש עלים ופרחים ופירות. והגזע הוא, ואהבת לך כמוך, איש אחד לב אחד. משם מגיעה התורה. אחר כך יש את הפרטים. אני חושב שיש שואלים את הרב ציודה, זכרון לברכה, על האם מותר לכבד חילוני באוכל כשאולי הוא לא יברך. אז הרב אומר, קודם כל, מצווה לקרב יהודי ואהבת לך כמוך, זה קודם כל. מכאן אתה מתחיל. זה הגזע. זה הגזע, זה העיקר, זה הבסיס. מתוך כך, תדון בשאלה, מרוב שאתה אוהב אותו, הייתכן שניתן לו לאכול בלי שהוא יברך ואני אכשיל אותו? אז תמצא פתרון עכשיו לשאלה הזאת. אז תגיד לו, אתה לא זה, אוף, החוצה, תסתלק, אני לא נותן למי שלא כיפה לשתות אחרי שלושה ימים שהוא צמא, מת מצמא, כי הוא לא יברך. זה להפוך את הקערה על פיר. גם פה אני חושב שצריך את הכלל, בעלת תשובה בכלל, שקודם כל הנקודה היא התורה מוסיפה אהבת ישראל. באירוסים שלי סיפר הרב צדקה עליו השלום, דוד של אבא שלי, סיפר על הסבא שלי עליו השלום שלא הכרתי אותו, שהיה בעל תשובה. שככל שהוא הוסיף תשובה, הוא היה מוסיף אהבת ישראל. והוא למד תורה, כל דף גמרא הוסיף לו עוד מאור פנים. כמו רבי מאיר שאנחנו עוסקים היום בעניין שלו. כל דף גמרא עוד מאור פנים, כשהוא למד קבלה בכלל, וכשהוא היה, זכה להיות ראש המקובלים בירושלים, אז בכלל הוא היה, לו, היה קם לפני כל תלמיד חכם. בחור ישיבה בשיעור א' היה קם לפניו. כך סיפר הרב צדקה עליו השלום, על גיסו, סבא שלי, שלא זכיתי להכיר אותו, אבל סיפור עליו שמעתי בירושים שלי. וזו נקודה אמיתית, שתוספת תורה לכל אדם, בוודאי לבעל תשובה, צריכה להוסיף למאור פנים, להוסיף חיבור למשפחה, להוסיף כבוד להורים. זה נכון שזה מורכב. ויש הורים שלא יודעים איך לקבל את זה, ויש תלמידים שלא יודעים איך לעשות את זה. אני צריך להדריך אותם, אבל להדריך אותם על פי הכלל הזה, זה הכלל הנכון. משה רבנו, כשהוא היה מלא תורה, הוא קרא נור פניו. רב שמעון, כשהוא היה בסיוע, אז הוא היה זוהר. זה הספר שלו, זוהר. זה הכלל. ככל שיש יותר תורה, יש יותר זוהר, יותר אור פנים, יותר חנוכה. כן. אני מכיר שניים, יש יותר, אבל שניים אני מכיר אישית, מגדולי המחזירים בתשובה, שהיו דטלשים עצבנים, פרקו עול בצורה מטורפת. ממש באופן מרגיז, לא, ידעו איך להרגיז, והרגיזו את ההורים שלהם עד השיא. ומטיפול נכון של ההורים בהם, שכלל הרבה, הרבה אמון ואהבה, הם חזרו, וחזרו להיות מגדולי המחזירים בתשובה. שניים אני מכיר, לא רוצה להזכיר אותם בשמות, כי אני לא יודע איך הם ירצו, אבל שניים אני מכיר. חוכמה, זה דטלש, זה אופציה להיות ערב עלון יצחק כזה. אתה צריך איך לטפל בו. בדרך כלל, לא בוותרנות, לא בחנופה, אבל באהבה ובקירוב. זה חוכמה, אפשר לצאת לכל שאלת התשובה שלה הפרטית, אבל זה המכלול. ואני ראיתי את זה בהרבה דוגמאות, הרבה מאוד דוגמאות. גם דוגמאות שאני מכיר על אחרים וגם דוגמאות שעברו דרכי. וזה עובד, עובד. זה עובד וזה עובד בהצלחה. ראיתי את זה בחוש. הכלל הוא לקרב אותם, לא להרחיק אותם. עד כמה שאפשר להחזיק אותם בבית. למרות שהם מגדלים שערות ולא נעים מהשכנים. עד כמה שאתה יכול יותר, תשאיר אותם קרוב אליך. להגיד לו, לא מתאים לי. אבל לאהוב, להגיד לו את זה באהבה. איך אספר לך סיפור? אתה יש מה סיפור? סיפור מאבא. לא שמעתי את זה מאבא, אני לא יודע אם אבא זוכר את זה, מסתם שכן, אבל אני זוכרת את זה, שמעתי אותם מבעל מעשה. פעם פגשתי מישהו, בתחילת דרכי כרב. והוא סיפר לי שהוא זכה לקבל סתירה מיד הקדושה של אבא שלך קיבלתי. כך הוא אומר לי. אמרתי לו, איך זכית? אני כל החיים שלי לא זכיתי, אולי 3 פעמים. איך זכית? אז הוא אומר לי, הוא היה תלמיד אצל אבא בבית ספר, אבא היה מורה פעם, במגן דוד בירושלים, והוא כנראה היה אחד שהקדיש את השיער, ופעם אחת הוא הפריע לשיעור והרע שיעור, הרב אמר לו, טוב, תבוא אליי אחרי השיעור, הוציא את כולם מהכיתה, הוא אומר, תשמע, גרמת ביטול תורה, הפרעת לכולם, מגיע לך עונש. אתה צריך לקבל סתירה. אחרי שהוא הסביר לו שהוא צריך לקבל את הסתירה, אז הרב ככה מתקרב אליו, עושה לו כזה, מוציא טופי מהמגירה, אומר לו, כך תברך, אני רוצה לומר אמן. הוא אומר לי, תדע לך, בחיים קיבלתי הרבה מכות. את המכה הזאת, לעולם לא אשכח. זה נגע, נגע בדיוק. בלב, ידעתי שזה מרוב אהבה. זה צריך להיות האיזון. וזה איזון צריך להיות אמירה מרוב עוצמה של אהבה. כמה שהאמירה יותר ברורה, ככה אהבה צריכה להיות אחד איתה. השילוב הזה של חסד ודין. הוא מביא את הפירות והתפארת. כן, אז מתי הזמן שלי? עוד שתי דקות. כן. צריך לחשוב מאיפה זה מגיע. חברה רעה, או יחס לא נכון של ההורים, או חוסר התעניינות של הילדים בהורים, של ההורים בילדים, או בית ספר לא טוב, או מורה לא טוב. אני מכיר אחד שהיה שונא רבנים, שונא רבנים. הוא בא אליי פעם, היום הוא בא לתשובה. הוא בא אליי פעם, אומר לי, הרב, אני שונא רבנים. רצה לחתן עם אישה גויה בלי גיור. רק היא רצתה, היא לא הסכימה, אז... היום הוא, אתה תראה אותו, הילדים שלו הם פייס וזה. שאלתי אותו, למה? אמרתי לו, למה אתה שונא רבנים? הוא סיפר לי. שהתנהגו עליו רע. סיפר לי גם מה עשו. טיפשות, אי אפשר לתאר את החילול השם הזה. היום, ברוך השם, אמרתי לו, כשהוא בא אליי, אמרתי לו, אני אוהב אותך. מאז אנחנו חברים, הוא מרצה בזה, אוניברסיטה. בחור, רציני. התהפך מזה שאתה אומר לו, אתה אוהב אותך. באמת אהבתי אותו. לא שאני אתן לו גיבוי לסנאת הרבנים שלו. אחר כך, אחרי ששמעתי למה, הוא צודק. אבל לפעמים זה בעיה מהכיוון לזה, צריך להיזהר, לראות מאיפה זה מגיע. לפעמים אנחנו לא, אני אומר לך, לפעמים אני אומר לך, זה קשור לשאלה הקודמת שלך. אני ראיתי מקרים שאנשים, הורים פשוט לא מסתכלים. מתחת לאף שלהם ולא רואים. כי הם שבלונה כזאת. לפתוח את העיניים, אז לראות מאיפה זה בא. כן. מלאך. זה צריך להיות אדם על... צריך להיות... זה בלי ספק. זה קודם כל צריך להיות תמיד חכם, זה בלי ספק. צריך להיות מלא תורה ומידות, זה חשוב עד אין קץ. ממש, זה הדברים האלה. זה הדברים שאנחנו יודעים. כל חז"ל מלאים מזה. מלאים מהדבר הזה. נכון? אבל לא לשכוח את הכללים האלה. זה לא ש... זה... תורה, מידות, יראת שמיים, תפילה. תראה את הבן אדם, הוא אדם קדוש או לא אדם, הוא אדם לא. כן. אני שמעתי מאבא שלי, שאמר פעם לכמה רבנים, אני אף פעם לא פוסק הלכות. כל מה שאני אומר לכם, זה עצות. מראש אני אומר, שלא ייווצר מצב שמישהו שאל אותי ויסתבך. אז אל תסתבכו. אני מראש מודיע לכם, הכל עצות. לא, לא חלקת עליי, רק אומר שאסור להשלים עם זה. כי בדרך כלל הפוגעים הם אנשי מעמד. זה יכול להיות מורה, זה מנהל, זה יכול להיות רב. אדם שלא נהל מסתכסך איתו. זה בדרך כלל האנשים. וצריכים... כן, הבנתי. אני אומר, אנחנו כאנשים, אסור לנו, זה לפעמים אדם שאתה צריך אותו לטובת הנאה. יכול להיות ראש עיר, קרה לי פעם, יכול להיות ראש ישיבה. לא, לא, דווקא אנשים דתיים, אנשים, וזה אנשים מאמה, יכול להיות קצין בצבא, בכיר. אבל קודם כל, שהוא לא יפגע בנשמות האחרות. כי קצין אחד יכול לפגוע ב-20 חיילות. אז קודם כל צריך לשים אותה בפינה. למה? אני לא ממש... אני אומר, קודם כל, זה אסור לרחם. אחר כך תטפל בו. אבל קודם כל, אתה צריך לדאוג שלא יש יותר תוספת פגיעה. אני שמעתי מאבא בתחילת היום, שהיום הזה מסוגל לברכות. אז תבורכו, 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 תבורכו. יש להצליח את דרככם בכל מיני דמיתיו, שתמיד ידריך אתכם במעשים טובים, בהחלטות נכונות, שתמיד תזכו לראות את האור שבכל יהודי, ולרומם אותו ולהפוך אותו מהמקום הנמוך למקום הגבוה. ובדעה מי שבמקום גבוה, שיהיה עוד יותר גבוה.